אחרי שלמדנו עניין אירוסין, נישואין, שבוע של שבע ברכות ובכלל שנה ראשונה, נעסוק במצווה שבה אולי לפני הנישואין, אבל בוודאי למעשה בעקבות הנישואין. יש מצווה של פרו ורבו. המצווה הזאת היא כמובן מצווה יסודית וחשובה ביהדות. ספר החינוך במצווה הראשונה שמונה במניין המצוות, הרי הוא מתבסס על הפסוק, המצווה מתבססת על הפסוק בתחילת ספר בראשית, ואתם פרו ורבו, ורדו בדגת הים וחבשוע וכו'. אומר החינוך, ויברך אותם אלוקים ויום אליהם אלוקים פרו ורבו. משורשי מצווה זו, שיהיה העולם מיושב, שהשם ברוך הוא חפץ ביישובו, כדכתיב, פסוק בישעיהו, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. והיא מצווה גדולה, שבסיבתה מתקיימות כל המצוות בעולם, כי לבני אדם ניתנו ולא למלאכי השרת. אנחנו יודעים שהמצווה הזאת היא כל כך חשובה, שיש היתר מיוחד למכור ספר תורה לישא אישה. יש עוד היתרים, עוד אפשרויות, מתי מותר למכור ספר תורה. למשל, מותר למכור ספר תורה כדי ללמוד תורה, אבל המשנה במגילה, בדף חבזיין עמוד א', אומרת, אין מוכרים ספר תורה, אלא ללמוד תורה, אבל בשבילנו לישא אישה. והמשנה מתבססת על הפסוק, לישא אישה, בגלל שכתוב פסוק בישעיהו, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. מעניין מאוד שהפסוק שבא להדגיש לי עד כמה שזה חשוב, הוא דווקא מנח. דווקא מפסוק בתנך, לא בתורה, אלא בנביאים, שממנו אני לומד כמה חשוב, כמה חשובה המצווה הזאת. לא, הקדוש ברוך ברת עולם לקיים מצווה זו. לא תוהו ברעה לשבת יצרה. המשנה במסכת יבמות, דנה בחיוב המצווה הזאת. המשנה קובעת, האיש מצווה על פריה ורביה, ולא האישה. החיוב הזה של פרו ורבו אינו חל על אישה. כמובן, אישה מקיימת מצווה זו, כמו שראינו שאישה מקיימת גם מצוות הקידושין, לפי הדעות שאישה, שיש מצוות קידושין, ואישה פטורה ממנה, אבל אין ספק שהיא מקיימת את המצווה הזאת, והיא פעילה במצווה הזאת, ולכן הזכרנו את דברי הר"ן, בקשר לגמרא במסכת קידושין, דף מ"א, שמצווה בה יותר מבשלוחה. היא עוסקת במצוות הקידושין, יש קיום מיוחד. והר"ן שם דיבר על תפקיד של האישה במצווה, אף על פי שאולי היא לא חייבת באופן פטורה, באופן פורמלי. כמו כן, המשנה אומרת שאישה פטורה ממצוות פרו ורבו, אבל ודאי שהיא מקיימת את המצווה. אמנם יש בזה מחלוקת תנאים. רבי יוחנן בברוקה אומר, על שניהם הוא אומר, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו. דעת רבי יוחנן בברוקה היא, שגם אישה מחויבת במצווה הזאת, שהרי המצווה נאמרה בלשון רבים. ויברך אותם אלוקים, אותם הכוונה לאדם וחווה, ויאמר להם, לשניהם, פרו ורבו. שואלת הגמרא, מה המקור של תנא קמא? למה תנא קמא חושב שרק איש מחויב בפריה ורבייה ולא אישה? אומרת הגמרא, בגלל שכתוב לעניין פרו ורבו, פרו ורבו, ומילאו את הארץ וחיבשוה. איש דרכו לכבוש, ואין אישה דרכה לכבוש. אומרת הגמרא, וכיבשו אז לשון רבים, הרי כיבשו אותה. אומרת הגמרא, נכון, אבל זה כתוב בתורה בלי וב, כאילו שכתוב וכיבשה, והציווי נאמר רק לגבר ולא לאישה. רב יוסף אומר, מקור אחר לדין הזה, שרק איש מחויב בלא אישה, בגלל שכתוב אצל יעקב, קדוש ברוך הוא התגלה ליעקב, ואומר, אני כל שקי פרי ורווי, ולא כאמר פר ורבו, הרי זה נאמר בלשון יחיד. תוספות במקום, שואל, הרי נאמר בתורה, פרי ורווי, לעניין יעקב, אבל אצל האדם הראשון, הרי כתוב פרו ורבו. תוספות מתרץ, שאצל האדם הראשון, אפשר להסביר שזה רק ברכה ולא ציווי. הרי הקשר הפסוק, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו. אז בתור ברכה, גם האיש וגם האישה, מתברכים על ידי הקדוש ברוך הוא, בעניין של פרו ורבו, אבל החיוב של פרו ורבו נאמר ליעקב בלשון פרי ורווה. אמנם גם אצל נוח כתוב, אחרי שהוא יצא מן התיבה, כתוב שהקדוש ברוך אמר פרו ורבו, אבל שם פרו ורבו לשון רבים נאמר לנוח ובניו, כך כתוב בתורה. ויברך אלוקים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו. אז אם כן, המצווה לנוח באמת נאמרה רק לגברים. ליעקב גם כן המצווה נאמרה לגבי גברים. אמנם אצל אדם וחווה הדברים נאמרו בלשון רבים, אבל תוספות אומר שזה ברכה. פירוש אחר מאלף מאוד נאמר על ידי המשך חוכמה רב מאיר שמחה. אמר שמחה בכלל במשך חוכמה מנסה לעמוד על כך למה זה באמת נכון. נקבל את ההנחה שאנחנו פוסקים כתנא קמא שאישה פטורה ממצוות פרו ורבו. הלימוד לא משנה אם זה מהלשון יחיד שנאמר או מזה שנאמר אצל אדם הראשון וחיבשו הלשון כיבוש, אינו קובע למה באמת אישה פטורה. אומר המשך חוכמה, היות שדרכי תורה הם דרכי נועם, התורה לא הייתה מאמיסה על יהודי מצווה שבאמת קשה לגוף לקבל אותה. הוא מצביע על כך שלמשל דין תענית, דין סום, ישנו בתורה רק בעניין יום אחד. הרי כל התניות הם דרבנן. יום אחד בשנה זה יום הכיפורים. זה היום היחיד, וחוכמה מעלה על הדעת, שזה באמת משימה קשה לבן אדם לצום יום שלם. אבל הוא אומר, גם ביום הזה, הזהיר התורה וחייבה לאכול לפני היום הזה. הוא הבין שאכילה בערב יום הכיפורים היא הכנה לצום כדי להקל על הצום. והמצווה של לאכול בערב יום הכיפורים נאמרה בגלל שבאמת התורה לא רצתה להכביד על בן אדם, ואפילו במקום שהם אמרו לצום, שהתורה אמרה לצום, יש חיוב להקל על זה כמה שאפשר. כמובן הגישה הזאת של יום כיפורים היא גישה מעניינת ואין כאן מקומנו לדון. אבל אומר המשך חוכמה שהתורה לא הטילה תפקידים קשים מבחינה גופנית על בן אדם. למשל, הוא אומר שהתורה לא אסרה תשמיש המיטה לבני אדם. רק משה רבינו שהיה במדרגה אחרת, אז התורה אמרה שהוא צריך לפרוש מן האישה. כמובן גם לזה צריכים לדון. אבל התורה דיברה אפילו במקומות שיש מקום להגיד שדבר מסוים הוא לא ראוי, אבל אם התורה אמרה שזה קשה לבן אדם, התורה לא הטילה חיוב על הבן אדם, ולכן משה רחמה הזכיר גם את הדין של יפת תואר, שהותרה רק כנגד יצר הרע, ובכלל כל הגישה הזאת היא קשה מאוד להגיד שהתורה תחייב בן אדם לקיים מצווה שקשה לקיים אותה. אומר המשך חכמה, הרי נשים מסתכנות בעיבור ולידה, הרי יש מימד מסוים של פיקוח נפש בעיבור ולידה. ואפילו אם לא היינו אומרים זה פיקוח נפש, אבל ודאי זה דבר שיש בו הרבה הרבה צער. זה קשה מאוד. התורה אומרת שיש מקרים שאישה כל כך קשה לה שהיא נשבעת שלא תזדקק לבעלה. איך אפשר, אומר המשך חוכמה, להטיל חיוב כזה על הנשים? דבר אחד ישנו. יש תשוקה טבעית אצל נשים יותר מגברים שרוצים ללדת. הנשים רוצות ילדים. והוא מביא את הפסוק ברחל, שרחל אמרה, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. רחל חשבה שזה כל כך חשוב שהיא תלד, עד כדי כך שהיא אמרה, אישה שלא יולדת, הרי היא חשובה כמתה. אז התשוקה הטבעית נמצאת בתוך האישיות של נשים. לכן, התורה לא הייתה מצווה אותם להסתכן, אבל גמה לכך שאישה תרצה ללדת. אבל אי אפשר לחייב אותה. מה הוא עושה מהפסוקים? אז הוא אומר, זה מעניין. גם אצל יעקב וגם אצל בנים של נוח, באמת כתוב רק הגברים חייבים בפורבו. אבל אצל אדם הראשון, באמת כתוב בלשון רבים. תוספות אמנם אומר שזה לא קושיה, משום שזה ברכה ולא חיוב. אומר משך חוכמה יתרה מזו. הפסוק שנאמר לאדם וחווה, הרי הוא נאמר לפני החטא של האישה. לפני הכללה שכתוב בעצב תלדי בנים. אז לפני הכללה הזאת, הרי ללדת היה טבעי מאוד, בלי צער מיוחד, בלי כל הקשיים שאנחנו מכירים היום בלידה. אומר המשך חוכמה, אם כן, בהחלט אז היו יכולים לחייב נשים בפורבוב. בעצם ייתכן שאדם וחווה כן הצטבו בפורבוב, בניגוד להבנת התוספות. אבל אחרי החטא, אז באמת, התורה חייבת להחזור על המצווה של פורבו, אבל זאת לא אותה המצווה של פורבו. לפני כן, לפני החטא, המצווה הייתה לנשים ואנשים ביחד. מכאן ואילך, החיוב על הגברים, הרצון בנשים, תוליך אותם, הרצון הזה יוליך אותם לקיים את המצווה הזאת, אבל אי אפשר לחייב אותם. ההבנה הזאת שיש הבדל בין המצווה שניתנה לאדם הראשון לבין המצווה שניתנה לנוח או ליעקב, יש לה כמובן גם השלכה אחרת. לפני שבני אדם חטאו, הרי אדם וחווה חיו בגן עדן, בעולם אידיאלי, בעולם שלא צריכים לעבוד בזיית הפכה לאכול לחם, שלא צריכים שום מאמץ, רק יש חיוב לעובדה ולשומרה. אחרי החטא, בזמן שבן אדם גורש מגן עדן, ועכשיו הוא חייב לחיות בעולם שאיננו כבר כל כך אידיאלי, בעולם שיש מבול, מבול כזה או מבול אחר, ויש אנשים שיגידו, בעולם הזה אני צריך להוליד ילדים. הרי בגן עדן אני מבין, יש המשכיות בעולם, אני מעוניין בהמשכיות, אני מעוניין שהילדים שלי גם ייהנו מעולם הזה שכולו טוב וכולו יפה. אבל אחרי החטא, התורה שוב חוזרת ואומרת, נכון, גם בעולם הזה, גם במקום הזה, שיש מבולים ויש בעיות ויש חטאים ויש קשיים, גם בעולם הזה יש מצווה של פורבו. אמנם המצווה עכשיו לא יכולה לחייב נשים, אבל לחייב גברים זה כן אפשרי. ממשיך המשך חוכמה להסביר עוד סיבה למה שאישה פטורה ממצוות פורבו. הוא אומר שיש הלכה שבן אדם חייב לקיים מצוות פורבו. אם יש מקרה שבן אדם מתחתן והוא מוצא שאשתו לא יכולה ללדת, אז הוא לא יקיים את המצווה. אבל יש דרך שיקיים את המצווה. הרי לפי התורה, מותר לו לבן אדם להתחתן עם שתי נשים. אז אם הוא מתחתן עם אישה אחת, הוא מתברר שהיא לא יכולה ללדת ילדים, והבעיה כאילו נמצאת אצלה, אז הוא לא חייב לגרש אותה. הוא יכול לקחת אישה על אשתו, ואז הוא יקיים פור ורבו. אבל המצב ההפוך לא יוכל להיות. אם אישה מחויבת בפור ורבו, והיא נשואה לגבר שאינו יכול לקיים את המצווה הזאת, הבעיה היא בו ולא בה, אז היות שהיא מחויבת בפור ורבו, היא הייתה צריכה לגרש את בעלה. בעצם הוא צריך לגרש אותה, אבל התורה הייתה מחייבת אותו לגרש במצב כזה, כדי לאפשר לה לקיים את המצווה. אומר משך חוכמה, זה נגד המושג של דרכי הדחי נועם. איך אפשר לחייב בן אדם לגרש אישה, שבעצם הם אוהבים אחד את השני, הם רוצים לבנות את הבית שלהם ביחד, וזה נגד הטבע לחייב בן אדם לגרש אישה, בגלל שהוא לא יכול ללדת. היום כמובן המצב שונה, בגלל שיש חרם דרבינו גרשום, וההלכות האלה שבאות בעקבות הדין הזה, אם זוג לא יכול ללדת ילדים, זה ודאי לא במסגרת של שיעור שמשדרים בגלים לכל העולם. אמנם הטובה והחסד, שיש בהפצת תורה על ידי הגלים, היא גדולה מאוד, והשבוע במיוחד מבקשים מהציבור לעזור למפעל הגדול הזה. אבל יש דברים שהצניות מתאימה להם, שאלה כזאת לא נוכל לדון בה מעל הגלים האלה. בכל אופן, סיכמנו שאיש מחויב במצוות פור ורבו, והאישה לא מחויבת, למרות שיש מחלוקת התנאים בנושא, אנחנו פוסקים לפי הדעה שאישה אכן פטורה. הגמרא אחר כך, המשנה אחר כך, קובעת מה הגדר של מצוות פור ורבו. כמה ילדים צריכים ללדת. המשנה אומרת, ביבמות שם, לא יבטל אדם מפריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים. משמע ששני בנים מקיימים את המצווה. מי שיש לו שני בנים, קיים מצוות פור ורבו. אמנם, בית שמאי אומרים שני זכרים. כפי שהסברתי עכשיו, לכאורה זה הפירוש, אלא אם כן יש לו בנים. אבל, בית שמאי אומרים, הבנים האלה יכולים להיות בנים. ואיך העולם מתקיים, בוא לא נדאג, יש בנות באיזה מקום אחר, והם ימצאו את השידוחים, והעולם כמנהגו ילך. בית הלל אומרים, זכר ונקבה. בית הלל אומרים שאי אפשר לקיים, או לא מקיימים מצוות פור ורבו, אלא אם כן יש גם זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה ברעם. אומרת הגמרא, מה המקור של בית שמאי? אז אומרת גמרא שבית שמאי אומרים שני זכרים, מאיפה לומדים את זה? אז בית שמאי לומד מהרי משה רבינו, היו לו שני בנים, לא מצאנו שלמשה רבינו היו בנות. והתורה אומרת שמשה פרש מאשתו, כך אנחנו דורשים, שמשה פרש מאשתו, ואיך ייתכן שהוא היה פורש מאישה אם הוא לא עדיין קיים את המצווה? סימן שמקיימים את המצווה ידי שני בנים. בית הלל אומרים, לא לומדים ממשה, אלא לומדים בריאת העולם, שיש שם זכר ונקבה. אומרת הגמרא, שבית הלל לא רוצים ללמוד ממשה, בגלל שמה שמשה עשה, זה באמת על דעתו, ואולי הלכה לא מחייבת אותו, ואולי אפילו לא מאפשרת אותו לעשות את זה, אלא משה מדעתו עבד, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הסכים לזה. זה הפירוש של המשנה עם הגמרא, שיש מחלוקת כמה ילדים יש. המקסימום שצריכים כדי לקיים פור ורבו, המקסימום שראינו עכשיו, לפי משנה זה שניים במחלוקת אם זה זכר ונקבה או מספיק שני זכרים. הגמרא שם בדף סמך ב' עמוד א' מביאה ברייתא שמחמירה עוד יותר. בית שמאי אומרים שני זכרים ושתי נקבות. חיוב גדול, ארבע ילדים, אבל לא רק ארבע ילדים, שני זכרים דווקא ושתי בנות. אומרת הגמרא, מה מקור לזה? בגלל שלומדים הבל ואחותו, קין ואחותו. יש עוד דעה שרבי נתן אומר בית הלל זכר או נקבה. יש אם כן כמה וכמה שיטות. לפי שיטה אחת בגמרא, בית הלל מסתפק בילד אחד, לא משנה בן או בת. לפי המשנה צריכים שניים, אבל לפי בית הלל שני זכרים זה מספיק, לפי בית שמאי זכר שני, לפי בית שמאי שני זכרים, לפי בית הלל זכר ונקבה. ויש גם שיטה שלפי בית שמאי צריכים שני זכרים ושתי נקבות. להלכה, השולחן ערוך פסק, כיוון שיש לאדם זכר ונקבה, כי אין מצוות פריה ורבייה, כך בשולחן ערוך אבן העזר, סימן א' סיפי. אנחנו פוסקים שיש מצווה של פור ורבו, בן אדם מקיים את המצווה הזאת של פור ורבו. הנפקמין החשוב ביותר לגבי השאלה הזאת, אם אדם קיים את הפור ורבו, זה בגלל שאלות הלכתיות שמתעוררות בקשר למניעת הריון, וכל מיני אפשרויות של מניעת הריון נידונו בפוסקים, וכמו שאמרתי לפני כן, דבר כזה לדעתי לא ניתן להסביר על ידי שידור ציבורי, ואנשים עלולים לפסוק או להבין פסק הלכה מתוך שיעור, ונדמה לי שכאן צריכים איזו התייעצות אישית עם כל אחד ואחד הלכה למעשה. אז רק נגיד שמי שקיים את המצווה הזאת של פריה ורבייה, לא עדיין גמר את כל הסיפור. שהרי המשנה אומרת במסכת יבמות שם, דף סמך ב' עמוד ב', אומרת הגמרה, אומרת המשנה, נשא אישה בילדותו, יישא אישה בזקנותו. היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו. שנאמר בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה. ואם שניהם כאחד טובים, הרי הפסוק בקהלת, אומר שבבוקר זרע את זרעך, ההלכה פירשה את זה, שבבוקר בצעירותך תוליד ילדים. אבל גם בערב, גם כשאתה מזדקן אחרי שקיימת את המצווה הזאת, אל תנח ידיך, אל תפסיק. המצווה הזאת נזכרת בעניין באחד משני שמות. יש שקוראים למצווה הזאת ולערב, ולערב הכוונה ולערב על תנח ידיך, ויש אומרים שזה מצווה של שבט. הרי הפסוק אומר לא תור בראה לשבט יצרה. אמנם פור ורבו בצורה פורמלית קיימתי על ידי בן ובת לדעת השולחן ערוך, כך פוסקים, אבל עדיין יש מצווה נוספת של מצוות לערב. הרמב״ם אומר ב הלכות אישות פרק תדווה ולכת תדזיין, אף על פי שקיים אדם מצוות פריה ורבייה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יוותר מלפרות ולרבות כל זמן שיש לו כוח, שכל המוסיף נפש אחת מישראל כאילו בנה עולם. אם כן, המצווה הזאת של שבט היא גם כן מצווה חשובה. גם כן הזכרתי בזמן שהמשנה במגילה התירה למכור ספר תורה כדי לאפשר לבן אדם להביא ילדים לעולם, הגמרא ציטטו את הפסוק דווקא בישעיהו, לא תוהו בראה לשבט יצרה. הפשטות הייתה גם לקיים מצוות לשבת יצרה, מותר למכור ספר תורה. הראשונים ביבמות באמת דנות בשאלה הזאת, עד כמה המצווה הזאת של של שבת היא חמורה. יש מקורות רבים בקשר למצוות האלה בספרו הנפלא של הרב פרופסור יוקים אלינסון, שכתב שלושה כרכים, אבל אני מתייחס לכרך איש ואשתו, האישה והמצוות, ספר שלישי. והרבה מן המקורות שהזכרתי היום כתובים שם בצורה די יסודית ודי ברורה. הוא מזכיר שם למשל את הרמב"ן במלחמות. הרמב"ן שם במלחמות ביבמות כותב שלא לך אנחנו פוסקים מדורייתא כבית הלל. אבל המצווה דרבנן לא תקנת היא, אלא כאין יישוב דרך ארץ. אין מחמירים עליו כל כך. שהרי לא הזכיר בזה איסור, אלא מצווה לכתחילה היא, ואין קופים, ולא ניקה עבריין, למי שאינו רוצה לעסוק בה. הרמב"ן כאילו התייחס למצווה הזאת של שבת בתור עצה טובה והוראה מוסרית יותר מאשר הלכה למעשה. הביטויים האלה זה כאין יישוב דרך ארץ, ולמעשה אין מחמירים עליו כל כך, שהרי לא הזכירו בזה איסור, אלא מצווה לכתחילה. הים של שלמה, שמצוטט שם על ידי הרב אלונסון, אומר, לא נפטר מן המצווה אפילו כי אין פרייה ורבייה. לא מתירים לו לעבור מצוות חכמים. הוא אומר שאל תחשוב שזה סתם עצה טובה או ענייני מוסר. זה דין דרבנן. דין דרבנן שחייבים לקיים מצוות שבת. כמובן, גם כאן, השאלה הגדולה, עד כמה המצווה הזאת היא חשובה וחמורה, נובעת, או יש לה השלכה מעשית, לעניין מניעת הריון. וכמו שהדגשתי, אני מעדיף בשיעור, במסגרת הזאת, רק להזכיר שזה הדיון שיצא מהיחס של המצווה של שבת אל המצווה של שבת, והיחס למצווה של פרובו, והאם יש מקום להבדיל בין החיובים השונים, ואמרתי שצריכים לדבר עם פוסקים בקשר לנושא הזה. שאלה אחרונה שרציתי להזכיר היום היא בקשר למצווה הזאת, האם נשים חייבות? הרי מצד אחד, הייתי חושב שלא ייתכן שאישה תתחייב במצווה הזאת. למה? הרי למדנו שבמצוות פרו ורבו, אישה פטורה. מצוות שבת, לכאורה, היא הרחבה דרבנן של המצווה דורייתא. כמובן, לפי דעת הרמב"ן, שהמצווה הזאת בעצם היא לא כל כך חיוב דרבנן, אלא עצה טובה או עניין מוסרי, בוודאי שאי אפשר אפילו לעלות על הדעת שאני יכול לדבר על חיוב אישה, אני גם לא יכול לדבר כל כך על חיוב איש. אבל לפי הדעות של ים של שלמה ואחרים, שהמצווה של שבת היא באמת מצווה חשובה וגדולה עד מאוד, יש מקום לעלות על הדעת שאישה תתחייב במצווה הזאת. אמנם פרור ולא, שבת כן, אבל לכאורה זה קשה מאוד. מאיזה סיבה שהיא שהתורה תפתור את האישה מדין פרייה ורבייה, אם נקבל את ההסברים השונים של המשך חוכמה או הסברים אחרים, קשה מאוד לדמיין שחכמים יבואו ויעטילו חיוב כזה מדרבנן על אישה בזמן שהתורה ראתה לנכון לפתור אותם. בכלל יש לי שאלה שאני מבקש אם מישהו יכול לכתוב או להודיע לי אם יש לו תשובה לשאלה הזאת. האם בכלל יש מצוות שהתורה פטרה נשים וחכמים יבואו ויחייב אותם? למשל במצוות שופר, אישה פטורה מדורייתא, יש מקום לדון אם נשים קיבלו על עצמם, אם יש חיוב בגלל שהם קיבלו על עצמם וכדומה, אבל לא מצאתי בשום פנים ואופן שאישה תתחייב בשופר מדרבנן, או בכל מצווה תעשה אישה זמן גרמה. שאישה פטורה מדורייתא, אז החיוב נשאר, הפטור הזה נשאר גם מדרבנן. זה לא מצאנו שאישה תתחייב מדרבנן במצווה תעשה אישה זמן גרמה של נשים פטורות, שהרבנן יחייבו אותם. אולי נבדיל בין מצוות עשה אישה זמן גרמה, שבעצם יש סיבה, מאיזו סיבה שהיא, שהתורה פטרה נשים, והחכמים לא שינו את המעמד הזה ופטרו אותם. אבל במצווה שאישה פטורה לא מחמת זמן גרמה, אלא מגלל סיבות אחרות, אולי באמת יש מקום להגיד שנשים חייבות מדרבנן. יש לי דוגמה או שני דוגמאות לכך, אבל הרעיון בעצם לא, מאוד לא נראה לי. אם התורה פטרה אותם, והמצווה הזאת היא הורחבה מדרבנן, קשה מאוד לדמיין שאישה תתחייב בהם. וכך דברי ערוך השולחן בסימן א', באבן העזר סימן א', אומר, יש מהגדולים שכתבו שאישה אף שאינו מצווה, פירייה ורבייה, מכל מקום חייבת בלשבת יצרה. אומר האורך השולחן, אמנם מצאנו פוסקים שכך חושבים, פוסקים מפרשים על שולחן ערוך, אבן העזר, באמת אמרו שאישה חייבת בפרו ובו. לא בפרו ובו, סליחה, אלא חייבת בשבת. כך דברי הבית שמואל, ממש בתחילת אבן העזר, אומר האבן העזר, אומר הבית שמואל, מכל מקום חייב לקיים לעבר תנח ידיך, אף אגב דחתפתי בסמוך מצווה לערב, אינו אלא מדרבנן, ואומר אבל נשים חייבות. האורך השולחן מצטט אותו בלי להזכיר את שמו, ואומר אין עיקר לדברים האלה. דכל עיקר מצוות פרייה ורבייה ומיתם שבת, כמו שכתבתי בסעיף א', ואנשים כיוון שלא נצטבו הפרייה ורבייה, ממילא דלא נצטבו על השבת יצרה. וכן מוכח מדברי הרמב״ם וכו'. מה שהוליך כנראה את הבית שמואל לחשוב שאישה חייבת בשבת, זה בגלל שעבד כנעני חייב בשבת. כך יוצא מהתוספות בגיטין דף י' ג' מתוספות בבטר דף מ' א', שעבד כנעני כן חייב במצוות שבת. אבל כמובן יש מקום להבדיר בין עבד כנעני שאומנם דינו כאישה, אבל למעשה הוא לא אישה, למעשה הוא גבר. ולכן שייך לחייב אותו בשבת, אבל ודאי לא מזה שהוא חייב בשבת, איננו אומר שהיא חייבת בשבת. לכן נדמה לי שרוב הפוסקים מסכימים עם דעתו של האורך השולחן, שכמו שאישה פטורה ממצוות פרו ורבו, למרות שהיא מצווה גדולה וחשובה עד מאוד, כמו כן נשים פטורות ממצוות שבת, כמו כן היא גם מצווה חשובה גדולה מאוד מדרבנן, אבל גם מזה אישה פטורה.